טוב, אז כפי שאתם רואים, בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו הגענו לפרק חמישי בספר יהושע, ואנחנו מדברים על ההכנה של בני ישראל לכיבוש יריחו, ושכבר חצו את הירדן, ובינתיים מה שהיה זה שאחרי שחיילים היו בקרב, אחרי שחיילים כבר עברו את הירדן וכולם עייפים מגיעים מהדרך ועשו ברית מילה ועוד כל הדברים גדולים וחשובים שעשו ועכשיו מתכוננים למלחמה, מה שקרה זה שהם ביטלו קורבן תמיד וגם ביטלו את לימוד תורה. ועל זה מספר ספר יהושע, על כך שפתאום נגלה אליהם מלאך, ליהושע נגלה מלאך, ובא להוכיח אותו על זה, לגעור לו, לרגור בו, ולהגיד שזה לא בסדר מה שהם עשו. וכך אומר הפסוק, אצלכם זה מקור מספר אחת, והיא בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו, ויאר הנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו, וילך יהושע אליו. זאת אומרת, המלאך הזה עומד עם חרבו שלופה בידו, וזה בעצמו סימן שיש פה בעיה, כי יש פה משהו שהוא מאיים, מפחיד. ואז יהושע הולך למלאך הזה ואומר לו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצערנו. ויאמר לו, ויאמר לו, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. הביטוי הזה, אתה באתי, תשימו לב טוב טוב עליו, כי זה ביטוי משמעותי, הוא חשוב. אנחנו צריכים להבין מה הפירוש שאתה באתי, מה הפירוש עכשיו, אני בדיוק עכשיו הגעתי אליך. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר על עבדו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן. זאת אומרת, יש כאן בעיה מסוימת שהמלאך בא עם חרב שלופה בידו. מדרש אכן מספר שבאמת מלאך אומר את זה ליהושע, למה הוא בא? תסתכלו במקור מספר 2, גמרא במסכת מגילה, אומרת ככה, והיא בהיות יהושע ביריחו, ויעש עיניו, ויער עיני איש עומד לנגדו וכולי, וישתחו על האפיו וכולי, אמר לו מלאך, אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. לכן אני באתי אליך, בגלל שאתם עושים עבירות, אתם עושים דברים לא טובים. אבל איזה מהם, איזה משתי עבירות הן יותר קשות, יותר רעות? ביטול תורה או ביטול קורבן? אז הוא שואל את זה יהושע, ואומר לו, אמר לו, על איזה מהם באת? אז יהושע שואל את מלאך, אז על איזה עבירה אתה עכשיו באת? אמר לו, אתה באתי. אז מאיזה עבירה הוא בא? על מה הוא בא? תלמוד תורה, ביטול תלמוד תורה. ואז בגלל זה יהושע התחיל מיד וילון, כן, יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, אמר רב, מלמד שלן בעומקה של הלכה. ואמר רב שמואל בר אוניה, גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמיד, שנאמר, אתה באתי, עכשיו באתי. עכשיו, שאלה שאנחנו ננסה להבין היום, זה שאלה שכאן מאוד מתבקשת, שאנחנו רואים שהמלאך מתייחס בחומרה גדולה לעובדה שהם מבטלים תורה. מלאך, איזה מלאך זה? מלאך גבריאל, כן? מי זה שר צבא השם? מלאך גבריאל. עם חרבו שלופה בידו. ואיך נקרא מלאך שר תורה בישראל? מיכאל, ודאי. זאת אומרת, זה מלאכים שונים. מה פתאום מלאך גבריאל או מלאך שר צבא השם מתעניין בתחום של מישהו אחר, של משרד המקביל? למה הוא, מה זה עניינו לבדוק על ביטול תורה? ביטול תורה זה היה צריך להגיע מלאך אחר ולהגיד לו, מה, זה לא בסדר שביטלתם תורה. למה הוא מתעניין בדבר הזה? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לספר לכם איזה מקרה שקרה לי בזמן שלמדתי תורה בישיבה. ואני חושב שמקרה הזה הוא מאוד מבהיר לי לפחות, כל הסיפור שמתרחש כאן בספר יהושע, ומה שחז"ל אומרים שביטול תורה זה היה דבר כל כך משמעותי, כל כך חשוב לשר הצבא. הסיפור קרה לפני הרבה שנים, אני אז הייתי תלמיד בישיבת בית אל, למדתי בשיעור א', ואצלנו בישיבה, בשיעור שלנו, היה בחור אחד שהוא לא כל כך היה מוצלח בלימודים. כאילו ככה, סתם ככה. ולא למד כל כך טוב, ביטל זמן, ועניינים. בקיצור, בסוף השנה הוא פשוט עזב את הישיבה, והיה צפוי, כבר היה מובן ש... והוא עזב את הישיבה, וזהו. זה הרבה פעמים קורה ככה, בכל ישיבה, בשיעור א', לפעמים בסוף שיעור א', בחורים עוזבים ועוברים למשהו אחר, אחד וזה. והוא הלך לגייס לצבא, וזהו. מאז עברו בערך שנתיים וחצי, פלוס מינוס. והבחור הזה חזר לישיבה. בא לבקר את החבר'ה שלו, את שהוא בישיבת בית אל. הוא נכנס, ככה, נעמד בפתח הישיבה, ככה נכנס לתוך הפתח בית מדרש, וכולם הסתובבו וראו אותו, ומי שראה אותו נפל ליבם. כי הוא עמד בבגדים של טייס קרב. היה לו כובע כזה, ככה שלא רואים טוב את העיניים, וכאן כנפיים, וכאן כנפיים של צנחן, כאן כנפיים של טייס, ועמד עם הדרגות, קצין, טייס קרב. כולם הסתכלו, וואו. והוא עבר ככה בין החבר'ה, אמר שלום, נתן ככה תפיחות על השכם, ככה, מה מצא, מה נשמע? מסתכל על זה, בואי נע, מה קרה? זה אתה? זה, כן, כן. טייס, כן, בינתיים זה על F-15, אבל עוד מעט אני אקבל קידום על F-16, וואו, כאילו, מה? F-16, וואו, זה אנחנו מסתכלים ככה, רואים את זה, וזה אתה, אתה, כן. וואו, טייס. והוא עובר ככה בין החברותות, הוא אומר, מה נשמע, מה המצב, וזה, הוא ניגש לאחד החברותות שאני ישבתי דווקא שם קרוב, וטוב, אני שומע, הוא אומר להם, נו, מה נשמע, בסדר, טוב, אתם עדיין בבבא קמא, בדווקא חבב, אמרו לו, לא, 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 אנחנו כבר בבבא בתרא, זה בבבא בתרא. בבבא בתרא, טוב, זה משהו אחר לגמרי. איזה התקדמות, איזה יפה, כל הכבוד. והם הרגישו מחוקים, ממש. איזה אירוניה כזאת, ציניות כזאת, וואו. ואז הייתה הפסקת צהריים, וככה חבר'ה מהשיעור הזה יושבים ביחד, והם יושבים ככה ועל הפנים, כפשוטו. אמרתי, ואז הם אמורים אחד לשני, תראה, עברו סך הכל שנתיים, קצת יותר משנתיים. אנחנו לא הרגשנו. זה אותם, אותם, אותו שור שנגח את פרה, אותו שני אחים שלא יכולים לחלק את החצר, או שצם, זה אותו שור מועד, ושור תם, וזה חצי נזק, וזה נזק שלם, וזה זה, זה אותם הסוגיות, אותם הדברים. והוא באותו זמן טס, טס בשביל, נהיה טייס, מטוסים, עניינים, נהיה קצין, גמר, תראה מה הוא עשה, איך הוא התקדם, איך הוא... היה משהו אדיר. מה קורה לנו פה? אז היינו בבקו, היינו בבטרה. זה כל הבדל. אז אתם שם חווה, ואת פה זה קוף חווה. מה זה? בכלל אין מה להשוות. אנחנו לא התקדמנו כל כך, לא. ובשנתיים הללו, תראו איזה הבדל, מה אנחנו יכולנו לעשות ומה אנחנו מפסידים. נכון, תלמוד תורה כנגד כולם, נכון, זה חשוב ללמוד תורה. כן, נכון, שם כולם אומרים, טוב, נכון, זה תלמוד תורה, חז"ל אמרו, תלמוד תורה, כן, בטח, תלמוד תורה. אבל כולם יושבים ככה, לב כבד ותחושה נוראה. אז אני אמרתי להם, הייתי כבר יותר מבוגר מהם, כי התחלתי ללמוד קצת יותר מאוחר מהם. אז אמרתי להם, אתם לא מבינים מה שאתם עושים פה. אתם לא מבינים מה הערך של לימוד תורה, מה שאתם יושבים בישיבה. הם, לא, אנחנו יודעים, נכון, אמרתי, לא, לא. אתם... אני לא מדבר מבחינה רוחנית, אני דווקא בכוונה לא מדבר באופן האמיתי, הרוחני של מה זה לימוד תורה. גם אני עכשיו מדבר אתכם באופן רציונלי, בצורה פשוטה מאוד. מה ערך יותר גדול, מה שהוא טייס קרב, או שאתם לומדים תורה? עוד פעם, לא מבחינה זה שהשם ייתן לנו סייעתא דשמיא ואנחנו ננצח במלחמה. לא על רובד המטאפיזי אני מדבר, אני מדבר על רובד ריאלי, מעשי, ביטחוני. מה יותר חשוב למדינת ישראל? זה שהוא טייס קרב, או זה שאתם יושבים ולומדים תורה? אומרים, טוב, ברור, נכון. זאת אומרת, תראו, יש איש אחד שהוא נחשב אחד הגדולים בעולם על ניהול ותיאורטיקן של ניהול המלחמה. קוראים לו קארל קלאוסוויץ. זה אדם שהוא בעצם, קארל קלאוסוויץ, הוא עיצב את האופי של המלחמה המודרנית. הרי כל מלחמה היא לא מתנהלת סתם, זה יש כללים מסוימים, ישנם דברים, תפקידים, אולי חלק מכם למד על, בכל מיני מסגרות של, יש מלמדים את זה במכלל הביטחון הלאומי וגם בפום, פיקוד ומטכ"ל, כל מישהו שהוא עובר את הדרגה של רב סרן והלאה בצבא, אז הם מכירים שישנה את התיאוריות של קארל קלאוסוויץ. ישנם דרכים איך לנהל קרב מודרני במלחמה העכשווית, היום. ישנם שיטות וזה. זה הכל ייסד את האיש הזה. אז יש לו מין הסבר כזה, מה הם חמשת המרכיבים להצלחה של העם במלחמה. מה גורם לעם להצליח, לנצח במלחמה. ישנם חמישה מרכיבים. מרכיב ראשון זה הכוח צבאי. מיומנות החיילים, את הרמה הטכנולוגית של הנשק וכו' וכו', כן. זה מרכיב אחד. מרכיב שני זה עוצמה כלכלית של המדינה. מה הקשר לכלכלה? כלכלה מאפשרת למדינה להמשיך לנהל מלחמה, כי אתה יכול להיות עם נשק מצוין, מתוחכם מאוד וטוב מאוד, אבל ברגע שנגמר לך דלק, אז הטנק שלך לא ייסע, עם כל הכבוד. כן? אם אין לך מה לשלם על הדלק, אז נכון, יש מאגרים, זה, אבל גם מאגרים הללו של דלק, זה לטווח זמן מסוים, זה לא לשנים של מלחמה. אם אין לך מה לשלם על החלקים, על כל זה, זה מלחמה לא יכולה להימשך. אז לכן, מצב הכלכלי של מדינה הוא מרכיב שני לביטחון המדינה. מרכיב שלישי זה ליכוד הלאומי. זאת אומרת, מצב שבו ישנו קשר טוב בין פלגים שונים של העם במדינה הזאת. כי אם יש פערים מאוד גדולים בעם, וישנו אנטוגוניזם, זאת אומרת, האימות, התמודדות של חלקים בעם, עשירים נגד, עניים נגד עשירים, שמאלנים נגד ימנים, כן, זאת כל החלוקה הזאת של עם. אם יש בעם פירוד גדול, עם לא יכול להחזיק מעמד, לא יכול לנהל מלחמה, והוא יפסיד. למשל, זה מה שקרה בווייטנאם, באמריקאים, כן? האמריקאים היו מבחינה צבאית ניצחון גמור, הם גמרו את המלחמה שידם ודאי הייתה על עליונה, הם היו הרבה יותר חזקים מוויית קונג וכל זה של הצבא שם וייטנאמים, והיו ברמה, אין בכלל מה להשוות בין הכוח האמריקאי בווייטנאם מאשר וייטנאמים, והרוסים בווייטנאם, אין מה להשוות, ובכל אופן הם הפסידו. ולאמריקאים זה היה טוב לנהל שם מלחמה, גם מבחינה כלכלית, כי הכל מלחמה היא מדרבנת כלכלה ותעשייה צבאית להתפתח, וזה גורם למקומות עבודה ועוד כל מיני, אנשים לא מודעים לזה, חושבים שבדרך כלל זה מחשבה פשטנית, שהמלחמה גורמת לירידה בכלכלה, זה לטווח קצר, לטווח ארוך, זה טוב למדינה מלחמות מבחינה כלכלית, אם הם מוצלחים, כן? אם הם מצליחים. וזה היה טוב לאמריקה, כי זה נמשך שנים, וזה היה כבר נתן פירות של פיתוח כלכלי. וגם זה לאמריקאים היה מצוין, אני לא מדבר גם על האינטרסים שלהם במזרח הרחוק, שהם לא רצו לתת לזה קומוניזציה, כן, של כל מזרח הרחוק. אבל מבחינה סתם, הם התאמנו, זה היה בשבילם שדה קרב מצוין של אימונים. איך לפתח צבא, הכל, זה כדאי היה לאמריקה מלחמה הזאת, היה כדאי. אז למה הם הפסידו? הם הפסידו בגלל ביטלס וג'יין פונדה ועוד כל מיני שחקנים ושחקניות אמריקאים, שהם התחילו להתנגד למלחמה ולהסיט את העם נגד זה ולהגיד שזה לא מוסרי וזה לא בסדר. ועוד פעם, אני לא אומר שזה טוב היה, בסדר ומוסרי. לא, אולי באמת זה היה לא טוב, אולי כן טוב. זה נושא שצריך לדון עליו. אני רק אומר שהפסד המלחמה היה לא בגלל וייטנאמים, אלא בגלל אמריקאים. אמריקאים עצמם התחילו הפגנות ושירים נגד מלחמה והיפים וזה, ועניינים של להיות, להתרחק ולא מלחמה, make love not war, וכל הסיסמאות אז, וכל הגישות הללו. זה היה עניין של לא מלחמה. ולכן הם הפסידו. הם היו צריכים להתקפל ולצאת משם. למה? בגלל העם שלא עמד מאחורי הממשלה. לכן, לפי קארל קלאוסוויץ, זה מרכיב שלישי לביטחון המדינה, ליכוד הלאומי. מרכיב רביעי זה זירה בינלאומית, מעמד של המדינה בזירה בינלאומית. אם יש הרבה מדינות שתומכות בך, אז יש לך סיכוי להצליח. לכן, רוב המלחמות בעולם הם קוראים היום במלחמה מודרנית, הם מלחמה לא בין מדינה למדינה, אלא בין בלוקים של מדינה שעומדת מאחורי הכוח הזה. זאת אומרת, נגיד, עימות בין איראן וישראל, נגיד, אם יהיה עימות כזה, אז מי שעומד מאחורי ישראל, כביכול, זה האמריקה, ומנסים לגייס את אירופה שנעמוד נגד, בעד ישראל, ומי שעומד בעד האיראן, אז זה שם רוסיה וסין. זה לא אמריקה, זה לא ישראל ואיראן. זה בלוקים של מדינות שעומדות מאחורי זה. מי תומך בך? אחרת הם עושים שם אמברגו של, של, של נשק, נפט ועוד כל מיני דברים אחרים. זה מעמד בינלאומי, הוא מאוד חשוב, הוא מרכיב רביעי לניצחון במלחמה. ומרכיב החמישי, שהוא לפי קלאוסוויץ, זה המרכיב העיקרי והמרכזי וחשוב מכולם, זה על מה אתה נלחם. מה הסיבה של המלחמה? מה האידאה של מלחמה? עכשיו, כשאנחנו בודקים ומסתכלים, מה האידאה של מדינה? יש מדינות שהן נלחמים על כבוד המלכה, או על מלחמה דתית, שזה הצד הדתי, או כדי לנצח את הכובש, או כדי להפך, לקבל את השדות נפט של ה... כן, לא משנה. כל מלחמה יש לה סיבה. למה אתה עושה מלחמה? מה הסיסמה שלך? מה הרעיון? מה אתה אומר לחיילים? על מה אתה הולך למסור את הנפש שלך? על מה אתה הולך למות? על מה נלחמים? ואם חייל מבין שהוא הולך לעשות משהו עצום, גדול, חשוב, אז זה מרכיב שנותן להם להילחם בעוצמה גדולה. ואם לא, אז לא. אז זה גורם רפיון וזה חולשה. עכשיו, כשאני מנתח ושואל את עצמי, מה האידאה של מלחמה במדינת ישראל? על מה אנחנו נלחמים? בשביל מה? באופן רשמי, אידאה שלנו זה שאנחנו רוצים להקים פה במדינה הזאת מקלט בטוח לעם נרדף. זאת האמירה הרשמית של מדינה, של האידיאולוגיה הציונית. אנחנו פה מקימים מקלט בטוח לעם נרדף. הם עשו לנו פוגרומים, עשו לנו שם כל מיני דברים רעים, הם זרקו אותנו גירוש ספרד, גירוש אנגליה, גירוש זה, אז אנחנו, ובסוף שואה, אנחנו נלחם, אנחנו נגן על עצמנו במו ידינו. זאת המוטיבציה הרשמית של מדינת ישראל היום, מקום המדינה, לפני קום המדינה, עד ימינו, זאת הקונספציה. זה מה שאומרים לחיילים. למה אתם נלחמים? אנחנו נלחמים פה כדי שיהיה לנו פה ביטחון. ואיך נקרא בלשון השגורה שאומרים את זה, למה אתה נלחם, מה אתה רוצה שיהיה פה? מדינה, כן, שיהיה לנו פה במדינה שלום. זאת אומרת, אנחנו, החלום שלנו הגדול, אנחנו נלחמים בשביל שלום, שיהיה פה שלום. מה פירוש שלום? שיהיה שקט. שלום עם שכנינו. שקט, שלווה, יחסי מסחר, שיהיה לנו נוח, טוב. ולכן המלחמה שהייתה בצפון הארץ, הייתה נקראת מלחמת שלום הגליל. אנחנו רוצים פה לעשות שלום. וכיוון שהחלום הגדול שלנו הוא שקט, בגלל זה ערבים מנצחים אותנו כבר 40 שנה האחרונות. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אם אתם שמתם לב לזה, אבל ב-40 שנה האחרונות ערבים מנצחים. מאז ששת הימים, מדינת ישראל כל הזמן נמצאת במצב של נסיגה. אנחנו מוותרים על השטחים של מולדת, נותנים להם את הטריטוריה שלנו, שזה לפי כל כללי המשחק, כל ההגדרות קלאסיות של המלחמה, זה נקרא הפסד. זה אחד המרכיבים של הפסד. זה שאתה מאבד את הקרקע, שטח שלך. תקרא לזה נסיגה, תקרא לזה שיפור עמדות, תקרא לזה הסכמי אוסלו, זה לא משנה איזה שם אתה תיתן לזה. ברגע שאתה נותן משהו ולא מקבל משהו, תמורה לזה, זה נקרא הפסד. אנחנו נותנים ולא מקבלים כלום. במשך 40 שנה האחרונות לא קיבלנו כלום, רק נתנו. אז אנחנו עושים את זה עם העניבה על דשא של בית הלבן, זה לא משנה, אתה תקבל את זה פרס נובל, אולי זה אולי זה מה שקיבלנו, חזרה, כאילו מדליה לפרס וערבין. כאילו, נותנים לך שם, ניתנו לך תעודות, ניתנו לך ניירות, הבטחות, חתימות של איזה, שם איזה רוצח הבא שם של הערבים, לא משנה, אז הוא יחתום. אבל העיקרון הוא, זה שאתה נותן, לא מקבל, זה אומר שאתה מפסיד במלחמה. ואנחנו מפסידים 40 שנה האחרונות, כל הזמן, תמיד הפסדנו. אף פעם לא ניצחנו. למה? למה אנחנו מפסידים ומנצחים? בגלל שיש להם יותר טנקים משלנו? מטוסים יש להם יותר טובים משלנו? אוניות? יש להם צוללות גרעיניות כמו שלנו? אני לא מדבר כבר על פצצת אטום. יש להם חיילים יותר מיומנים משלנו? למה הם מנצחים אותנו עם רוגטקות ואבנים ומקלות? זה פחות או יותר דרך איך הם מנצחים. זה הנשק שלהם. אין להם, לא רק אין להם מטוסים ומסוקים, אין להם סתם BTR אולי, כן, אין להם נגמש, נגמש, כלום, הכל זה... אז בזכות מה? אני חושב שהם מנצחים רק בזכות דבר אחד. יש להם אידאיה חזקה, רעיון, סיבה למה להילחם. וכיוון שיש להם אידאיה חזקה, שהם רואים, הם אומרים, אנחנו נלחמים בשם אללה, לכן הם מנצחים. כשאנחנו נלחמים, כשאידאה שלנו היא שלום, לקבל שלום, אז ודאי שאנחנו נפסיד. אני זוכר, הייתי בתדרוך שהמגד שלנו הבהיר לנו תדרוך לפני כניסה לעזה. אז הוא אומר לנו, חבר'ה, מבחינתי, מה שהכי חשוב זה שאתם תהיו פה שלמים ובריאים. שאף אחד פה לא ייפצע, שאף אחד פה לא יקבל כדור. אנחנו הולכים לעשות שם עבודה, יש לנו תפקיד, הולכים לעשות את זה, אבל הכי חשוב, בטיחות. הכי חשוב שאתם תצאו משם בשלום, ושאני יוכל להסתכל בעיניים של, של הנשים שלכם, של האמא שלכם, וזה זה, שאף אחד פה לא ימות, שאני לא אצטרך. זה מבחינתי הדבר הכי חשוב. אז אני אמרתי לו, סליחה, אם זאת המטרה, אז תשלחו אותי הביתה, כי בבית יש לי ביטחון גמור. ואמא שלי מאוד תבכה עם מה שיקרה. אם חס וחלילה אני אפצע, היא מאוד תכעס. אז אם אתה לא רוצה שאמא שלי תכעס עליך, תשחרר אותי מיד עכשיו הביתה. תנו לי ללכת, אני לא רוצה להיות פה, אני מפחד. שם זה, אם מטרה שלי זה שלום, מטרה שאני עכשיו בריא ושלם. אז הוא אומר, פיירמן, עוד פעם אתה עם הקונצים שלך, וזה, זה. לא, זה כל העניין. על שאלה על מה אתה אומר עכשיו לחייל למסור את הנפש. על מה אתה רוצה שהוא יהרוג אנשים אחרים? הרי זאת המשמעות של ללכת לצבא. זה רק נקרא כזה, כאילו יפה. הלך למילואים, צו 8, הלך לצבא, הוא התחייל, הוא התגייס, וזה, אבל זה בתכלס. מה אומר פה? זה שאתה הולך להרוג. זאת הכוונה. ואתה הולך למות אם יהיה צורך. על מה? על שקט? תאמינו לי, יש לי שקט גמור. אני יכול לנסוע, יש לי כל אופציות טובות לחיות באירופה, באמריקה. והרבה אנשים, אם זאת המטרה, שקט, אז יש לנו. אפשר להשיג אותו בלי למות, בלי ללחם. אם הדמעות של אמא זה בשבילנו שיקול עיקרי במלחמה, אני לא אומר שזה לא. אבל אם זה הדמעות של אמא זה השיקול, אז ארבע אמאות הוציאו לך כל הצבא מלבנון. זה לא צריך כל כך... אם המטרה זה שילד יהיה בריא, שילד יחזור הביתה בשלום, כן, וילד, תשימו לב, כן, זה להפוך את החייל, זאת אומרת, לילד, הוא ילד, מה עושה? זאת אומרת, ילדים, אסור לשחק עם נשק, למה שולחים ילדים לצבא? ילדים שלי יושבים בבית, הם לא הולכים, הם לא לובשים מדים, אם לבשת מדים, אתה לא ילד, אתה כבר לא. תשימו, ההסתכלות, אידאה שלנו, היא עושה... היא גורמת לנו להפסד, ואם, וחז וחלילה, אנחנו הולכים פה בקונצפציה הזאת, יכולה להביא לאסונות, לקטסטרופות. האידאה הזאת של לעשות שלום. אנחנו לא באנו לארץ הזאת בשביל לעשות שלום. אני נולדתי לשלום. כן? כאילו, באנו לפה, לא באנו לעשות שלום. אנחנו פה, אנחנו נמצאים כאן רק בגלל סיבה אחת, אנחנו נמצאים בשליחות השם. אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שאנחנו עושים פה. אם אפשר לעשות את זה בלי שאנשים ייפגעו, אז ודאי עדיף. אבל אם צריכים להיפגע, אז כן, אנחנו מוכנים למסור את הנפש. שאלה על מה? אתה מוסר את הנפש. ואם אין לך מטרה גדולה, גלובלית, עצומה, שלמענה אתה מוסר את נפשך, אז גם חיים שלך הם לא שווים שום דבר. אז גם בשוויץ לא יהיה לך טוב. גם אם יהיה לך שם שקט גמור וביטחון ושלום ושלווה. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור 3. החיים... תופסים הם את ערכם רק עם הדעה שקדושת מסירות הנפש. אתם רואים את המשפט הזה? רק כשיש לך על מה למות, אתה יכול לחיות. אז החיים שלך יש להם משמעות. ואם אין לך על מה למות, אז גם החיים הם לא משהו, הם סך הכל זה קיום עצמי, זה להמשיך להתקיים, מטרה בפני עצמו, לחיות. אז אין לזה ערך. אז אתה תפסיד הכל, תאבד הכל, שום קרקע, שום מדינה, לא יהיה לך, אתה לא ראוי, אתה לא מתאים לזה. אז עוד פעם. החיים תופסים את ערכם רק, זאת יש להם, תופסים את ערכם, זאת יש להם ערך, רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. אתה מוכן למסור את הנפש שלך בשביל משהו, ואז לחיים שלך יש ערך. כשיש על מה למסור את הנפש, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל הוד ושל לך החיים. הוא מתגלה בזיבו על ידי קדושת מסירות הנפש. ומסירות נפש היא ראויה להיות על תוכן כל כך עשיר ומלא. כן? עכשיו, על מה אתה מוסר את נפש? על כסף? על תהילה? על סטלין? על מה אתה הולך למות? על מה אתה מוסר את הנפש? הוא אומר, צריך להיות תוכן כל כך עשיר ומלא, עד שכל העושר של החיים, עם כל תנובתו האידיאלית, הרוחנית, העליונה, יהיה נשב אל תוכו ובטל עליו כניצוץ בלהבה. ואז כל הדברים הכי גדולים של החיים הפרטיים שלך, החיים הלאומיים, ואת ההישגים המדיניים, וכל הצד הכלכלי, וזירה בינלאומית, הכל, כל זה, זה כניצוץ בלהבה הגדולה, אלוקית, אינסופית. זאת אומרת, יש לזה ערך אינסופי. וזאת יוצאת אל הפועל על ידי מסירות הנפש שבקדושה. לא בשביל פרנסה ולא בשביל תהילה או משהו כזה, אלא בשביל קדושה של קבלת מלכות שמיים באמונה. ואז יש על מה להילחם. גם מישהו שאומר, אבל אנחנו לא דתיים. זה לא משנה. א', רוב עם ישראל היום, למרות שזה מה שמשדרים בכלי תקשורת הפוך, אבל היום רוב עם ישראל הוא מאמין. לא כולם דתיים, אבל רובם מאמינים. זאת עובדה. וזה אומר שכולם רוצים שלחיים שלהם ולחיים שלנו פה בארץ תהיה משמעות נצחית. זה לא רליגיוזיות, אתם מבינים? זה לא דתיות. זה לדעת שמה שאתה הולך לעשות, על מה שאתה הולך להילחם, זה דברים שהם עומדים ברומו של עולם. זה משהו שהוא עצום, גדול, ואתה חלק של המהלך הגדול הזה. אם אתה מוסר על זה נפש, או אתה ממשיך לחיות, אבל אתה חלק של מהלך אלוקי, אינסופי, נצחי בעולם. ואז יש על מה להילחם. על זה צריך להילחם. מי יגיד את הדבר הזה לעם ישראל באופן כללי? מי יאמר להם את זה? שאנחנו פה לא נמצאים בשביל שלום. רבנים? לא ישמעו להם. למה? כי רוב הרבנים לא הולכים לצבא. וילדים שלהם לומדים בישיבות. הם ממיתים את עצמם בעולה של תורה. והם ממיתים את עצמם בשדה הקרב. ואתה עכשיו תבוא לחייל ותגיד לו, תשמע, זה לשם, זה בשביל כבוד התורה, כבוד הזה. הוא יגיד, מה? על מה אתה מדבר? אתה רוצה שאני אמות למען ה... ואתה לא, נכון? ולכן, להרבה מהתלמידי חכמים אין מה לומר, הם לא יכולים לומר את זה לחיילים, כי זה לא הוגן. הם ישאלו אותך, ואיפה הבן שלך? באיזה יחידה הוא? ומה אתה בא לי להגיד למות, נכון? והיחידים, מי שיכול להגיד את זה לעם ישראל, זה מישהו שבעצמו משרת בצבא, בעצמו נלחם, והוא יכול להגיד, אני יודע על מה אני נלחם. על מה אני שולח ילדיי לצבא. ומי הם? אתם. רק אתם. זה אני אומר לבחורים שהם יושבים שם בישיבת בית אל עם פרצוף על הקרשים, כן, עם, עם נפולים, ומרגישים שהם פחותים מאותו טייס שהוא מזלזל בבבא בתרא שלהם, בבבא קמא. אין מי שיגיד את זה, אתם מבינים? חילונים ודאי לא יכולים להגיד את זה, כי הם שטופים באידיאולוגיה שאמרו להם שאנחנו פה בשביל שלום, ובשביל שלום צריך לוותר, אבל רק בשביל שלום אמת, וזה ויתור האחרון, זהו, עכשיו זהו, עכשיו כבר יהיה, הם ייתנו לך, אבל אתה יודע, אם אתה תעשה את זה, מה ייתנו לך תמורת זה? הם ייתנו לך הכרה, כן. הם יגידו שאתה בסדר, שאתה טוב. הם יכירו בך שיש לך זכות קיום. הם יגידו את זה, יגידו בפירוש. אפילו יחתמו בהסכם. אתם מבינים? זה מה שאומרים לחילונים. והחרדים לא יכולים להגיד. אז מי יגיד? אתם. ואם אתם לא תגידו את זה, אז עם ישראל בסכנה. כמו שהפסדנו 40 שנה, אז וחלילה ככה שלא עלינו, יכולים להמשיך הלאה, חס וחלילה. אתם יודעים, זה דבר שהוא לא נגמר. לכן יש ערך גדול, עצום, במה שאתם יושבים פה לומדים, שאתם מבינים למה אנחנו, על מה נלחמים, על מה אנחנו עושים כאן. אני זוכר, פעם בא אליי תלמיד במכון מאיר ושאל אותי, אומר, אני קצין בסיירת מטכ"ל ויש לי עכשיו הפסקה ואני רוצה ללמוד, למדתי קצת במכון מאיר ואני צריך לחזור לסיירת ומבקשים ממני לחתום על מספר שנים ואז יהיה לי קידום, יהיה לי זה וזה וזה ו... אבל אני מאוד, מאוד ככה, חזרתי בתשובה ומאוד נהנה ללמוד. מה עדיף? לחזור ולהמשיך קריירה הצבאית שלי בסיירת מטכ"ל או להמשיך ללמוד במכון מאיר? אז אמרתי לו, אתה יודע שאם אתה לא יודע למה אתה נמצא עכשיו בסיירת מטכ"ל, יבוא היום ואתה תצטרך לפנות יישובים בארץ ישראל. כי אתה קצין טוב, נכון? אז אותך ישלחו למשימה הזאת, לפנות יישובים בארץ ישראל. אם אתה לא יודע על מה אתה נלחם, אתה תזיק לעם ישראל די זה שאתה תבוא לפנות יישובים. כמובן שזה נכון וטוב לשרת ונכון לשרת, רק צריך לדעת למה. ואם אתה לא יודע למה, אז אתה תחתום, אתה תהיה זה שבסופו של דבר אתה עולה במדרגה, תהיה רמטכ"ל, אחר כך תהיה ראש ממשלה, ואתה תחתום על ויתורים כואבים. יהיו לך ויתורים כואבים. ואתה תבגוד בארץ ישראל. לכן אני חושב שאל תחזור, תמשיך ללמוד, וכשאתה תדע למה אתה, מה אתה עושה פה בעולם הזה, ומה המשמעות שלך, אז תחזור. הוא אומר, לא יקחו אותי אז, אז אתה תהיה ב... לא בסייר, אתה תהיה בחיל הנדסה. לא משנה. אז תחזור אחר כך, תעשה משהו אחר. אבל אנחנו היום צריכים לא קצינים טובים. אנחנו צריכים היום מחנכים, אנשים שמסבירים ומבינים ויודעים מה אנחנו עושים פה בארץ הזאת ומה אנחנו עושים בצבא. מחנכים היום זה צורך אסטרטגי. כי אם אין מחנכים, אז אתה לא יודע מה. ודאי אנחנו צריכים גם קצינים טובים, ודאי. אבל זה דבר משני, הוא פחות חשוב מאשר אידאה, למה אתה נלחם. אתם יודעים שהיו לנו, היו לנו קצינים מצוינים, אני אמרתי את זה אז גם לבחור הזה, היו לנו קצינים מצוינים בסיירת מטכ"ל, ואנחנו הפסדנו במלחמה עם חיזבאללה ל-8,000 לוחמים. היה לנו צבא עומד, ממש מגויס, כמה מאות חיילים, מאות אלפים חיילים שלנו, היו מגויסים, מאות אלפי אנשים, אני לא זוכר בדיוק כמה, 200 או 150, מאות, כן, 150 אלף חיילים שלנו, ולהם היה 8,000, 8! לא מטוסים, לא טנקים, כלום. לא להם, לא היה להם כלום. והם הפציצו אותנו במלחמה אז. 34 ימים הפציצו אותנו עם הקטיושות, עם הרקטות, עם גרד וכל זה, הפציצו 34 ימים ולא יכולנו להפסיק אותם. זה לא בגלל שלא היו, שהיו חסרים לנו קצינים טובים בסיירת מטכ"ל. לכן הם הצליחו להפציץ אותנו 34 יום. דרך אגב, אתם יודעים כמה היה מלחמת יום כיפור? מלחמה, כמה זמן נמשכה? 18 ימים, יום כיפור, מלחמת יום כיפור. ואותנו אז הם הפציצו, 34 ימים. זה לא בגלל שלא היו לנו מספיק טייסים טובים. היו. אנחנו פשוט לא ידענו מה אנחנו עושים שם. אנחנו נלחמנו על שלום, על שלום. אז על שלום אתה לא תפגע בחפים מפשע, מה זאת אומרת חפים פשע? אתם יודעים מה זה, כן? שאתם יש משהו שמתוכו המחבל יורה, אז סביבו אוכלוסייה אזרחית הזה, אז זה חפים פשע. למרות שאנחנו, אז מה חפים פשע עושים שם? למה הם לא ברחו משם? לא ברור, אבל זה נקרא חפים פשע. ועוד ועוד, אתה לא יודע על מה אתה נלחם. תגידו לי, אתם שמעתם על ארגון ג'יהאד האסלאמי? שמעתם על הדבר הזה? כמה לוחמים יש בג'יהאד האסלאמי, אתם יודעים? 80. תבדקו, אני אומר לכם, בדקתי את הנושאים. 80 חיילים! 80! בג'יהאד האסלאמי! 80! אנחנו לא יכולים לנצח את זה? בגלל שאין לנו מספיק מטוסים, אוניות, קצינים? לא. אנחנו לא יודעים למה אנחנו נלחמים. למה צריך להרוג את המחבלים הללו? היום אנחנו צריכים אנשי רוח, כרוח, כאוויר לנשמה, כמשהו שבלעדיו אי אפשר. זה צורך אסטרטגי, קיומי שלנו, יותר חשוב מטייסים, מקצינים, מכל זה. כמובן, גם קצין, הוא יכול להיות אידיאליסט, אבל עיקר העניין שלו זה לחנך. לחנך את החיילים שלו, על מה הוא מביא אותם עכשיו להתקפה, על מה הוא אומר להם עכשיו ללחם. כמו שאומר הרב ציודה, אנחנו צריכים להבין, אנחנו נלחמים כאן בפקודה אלוקית, לא כדי לעשות שלום. חזרנו הביתה, תראו מה אומר פה הרב ציודה, מקור 4. בטרם עזבנו את עיר המשוחררת, זאת אומרת כשכבשו את עיר העתיקה, אז הרב קורא לזה, כן, הרב ציודה בא, ביקר את כותל שם, את עיר המשוחררת שלנו, אז באו כתבים, טלוויזיה וזה, באו ושאלו את רב ציודה, נו, מה אתה אומר על זה? אז אומר, אמרתי לכתבי עיתונות, רדיו וטלוויזיה מן הארץ ומן החוץ לארץ, שביקשו חוות דעת להתרחשות הגדולה. שאלו את רב ציודה, מה קרה פה? אז הוא אמר להם, הננו מודיעים לכל ישראל ולעולם כולו, שבפקודה אלוקית חזרנו הביתה. במעלות הקודש ועיר מקדשנו, מהיום ואילך לא נזוז מכאן. זה מה שהיה צריך להגיד לעם ישראל. בפקודה אלוקית חזרנו הביתה, לא נזוז מכאן כלום, מילימטר. כולנו נמות כאן, לא נזוז מילימטר. לא היו ממשיכים ללחוץ עלינו על זה. אם היו מבינים את זה, אף אחד לא היה לוחץ עלינו. לכן, מי שדואג על מצב של לימוד תורה, זה דווקא שר צבא עם יהושע כשהוא נפגש ואומר לו, אתה באתי. מה הפירוש אתה באתי? על ביטול תורה באתי. למה לא מלאך מיכאל? כי זה צורך אסטרטגי. זה נוגע באופן ישיר למשרד הביטחון, כן? לשר צבא. בלי לימוד תורה, שר צבא לא יכול להצליח. אין לו כלום. הטייס הזה הוא זה שיבוא ויחתום על, ויפזר הפגנות על, על זה שאנחנו מפגינים נגד סגירת כור הגרעיני בדימונה. הוא יהיה זה שישלחו אותו, כמו ששלחו את הטייסים, טייסים שלחו אותם בגירוש מגוש קטיף. אם הוא לא מבין למה הוא עושה את זה, אז הוא יעשה בפקודה של, של ראש ממשלה, ולא בפקודה אלוקית. לכן, חז"ל אומרים כל הזמן ביטוי על זה, החיל שלכם צריך להיות מכוון לאורייתא. אתם זוכרים את הביטוי הזה? חילך לאורייתא. הצבאיות שלך, הכוחניות שלך, הכוח שלך, הכל צריך להיות משועבד לאידאה, למה ועל מה אתה נלחם. ואז אנחנו ננצח, בעזרת השם, בפקודה אלוקית. חילכם לאורייתא.